מלאך הפנים על ספר היובלים חלק י"א.
דברי הימים, אנשים, אירועים, יצירות, עם דוקטור אילן אבקסיס.
שלום וברוכים הבאים לדברי הימים, אנשים, אירועים, יצירות. א' בתשרי, או כ"ט באלול, שנת 2564 להצהרת כורש. שם הפרק, מלאך הפנים. על ספר היובלים, חלק 11 ואחרון. אני דוקטור אילן אבקסיס. היום הוא הפרק האחרון במסענו המופלא בספר היובלים. המופלא עוד יותר. היום נספר את סיפור יציאת מצרים בספר היובלים, ונגיע אל סוף הספר. אני מזכיר שהספר הוא דברי מלאך הפנים אל משה, בעת שמשה עלה לקבל את התורה בהר סיני. ספר שמות מתחיל כך, ציטוט: ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו באו, ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר, זבולון ובנימין, דן ונפתלי, גד ואשר, והיא כל יוצא ירך יעקב 70 נפש, ויוסף היה במצרים. וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. סוף ציטוט. קציר העלילה. בני ישראל אשר מנו 70 איש ירדו מצרימה. יוסף ואחיו מתו, בני ישראל התרבו. ביובלים כצפוי הסיפור מורכב מעט יותר. ציטוט. ויחרי מות יעקב וירבו בני ישראל בארץ מצרים ויהיו לעם רב. ויהיו כולם שלמים בליבם לאהוב אח את אחיו, וירבו ויעצמו מאוד. ועשרה שבועות שנים כל ימי חיי יוסף אשר חי אחר אביו, ואין שטן ואין כל רע כל ימי חיי יוסף אשר חי אחרי יעקב, כי כיבדו כל המצרים את בני ישראל כל ימיו. וימת יוסף בן 110 שנה, 17 שנה ישב בארץ כנען, ו10 שנים ישב ביותו עבד, ו3 שנים בבית הסוהר, ו80 שנה תחת המלך במשתו על כל ארץ מצרים. וימותו כל אחיו וכל הדור ההוא, ויצב את בני ישראל לפני מותו להעלות את עצמותיו ביום צאתם ממצרים. וישביעם על דבר עצמותיו, כי ידע כי לא יוסיפו המצרים להוציאו ולקוברו בארץ כנען. כי מחרון מלך כנען היושב בארץ אשור נלחם בבקעה עם מלך מצרים, וימיתהו שם, וידוף אחרי המצרים עד שערי ארמון, ולא יכול לבוא לתוכה, כי מלך מלך אחר חדש על מצרים, ויחזק ממנו, וישב לארץ כנען, ויסגרו שערי מצרים, ואין בה מצרימה. סוף ציטוט. בעל היובלים אוהב תאריכים וחישובים. ואל חיי יוסף, לפי הפירוט הבא: בגיל 17 עזב את כנען, ועוד 10 שנים בבית פוטיפר, ועוד 3 שנים בכלא, סך הכל 30, ועוד 80 שנה כמשנה למלך, סך הכל 110 שנה. חישוב זה מבוסס על כמה נתונים מקראים, אבל הוא בעייתי. בספר בראשית נכתב, ציטוט: יוסף בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצון. סוף ציטוט. כלומר, מכירת יוסף וירידתו מצרימה היו בגיל 17. 10 השנים שבעל היובלים העניק ליוסף בבית פוטיפר הן חישוב לאחור, להלן. בתורה נכתב: ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם ואינו עומד על היאור. כלומר, הוא ישב בכלא זמן מה לפני ששר המשקים והאופים הגיעו, ועוד שנתיים אחרי שחרור שר המשקים. בערך 3 שנים. ובתורה נכתב: ויוסף בן 30 שנה בעומדו לפני פרעה מלך מצרים. אז 30 פחות 17 פחות 3 השנים המשוערות בכלא, וקיבלנו את 10 השנים בבית פוטיפר. לפיכך, 110 פחות 30 הן 80 שנות שירות של יוסף כמשנה למלך מצרים. בואו נמשיך בחישוב. בגיל 37 של יוסף תמו 7 השנים הטובות, כלומר נותרו ליוסף עוד 73 שנות חיים. התורה ממשיכה ככתוב: כי זה שנתיים הרעב בקרב הארץ. כלומר, בגיל 39 של יוסף, שנותרו לו עתה 71 שנות חיים, יעקב הגיע למצרים. בבואו למצרים, לפי התורה, ככתוב: ויאמר יעקב אל פרעה, ימי שני מגורי 30 ומעט שנה. דהיינו, יעקב הגיע למצרים בגיל 130. ובמשתמע, יוסף נולד לו בגיל 91. נמשיך עם התורה, ככתוב: ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו4 ומעט שנה. יוצא איפה שיעקב נפטר בגיל 147, כשיוסף היה בן 56. נותרו ליוסף עוד 54 שנות חיים. לא ברור מדוע קבע בעל היובלים כי יוסף ככתוב, ו10 שבועות שנים כל ימי חיי יוסף אשר חי אחרי אביו. כלומר, לפי היובלים, יוסף חי 70 שנה אחרי יעקב, ולא 54 כעולה מהחישוב המקראי. יש פער בין 16 שנה בין הנתון של ספר היובלים לבין החישוב המקראי, ואין לי הסבר. בתורה אין הסבר מדוע יוסף לא נקבר מיד בארץ כנען כמו יעקב אביו. בספר היובלים יש הסבר. מלך בשם מחרון ששלט בכנען לא אפשר למצרים לקבור את יוסף בכנען. קטע זה מסביר מדוע בני ישראל נאלצו להוביל את עצמות יוסף כל הדרך מציאת מצרים עד כנען. בקשר לכך יש דמות מסתורית משהו שזכתה להיכנס לגן עדן עוד בחייה, הלא היא שרח בת אשר. הרחבנו עליה הן בפרק של עשרת הצדיקים, פרק 15, והן בפרק 124 שיוקדש לה. תקציר העלילה, היא חיה בעת הירידה למצרים ובעת יציאת מצרים, והייתה זו שאישרה את נאמנות משה וגילתה למשה היכן קבור יוסף, וכך אפשרה את יציאת מצרים. המלחמה במחרון לא אפשרה לבני ישראל לקבור גם את בני יעקב שהם אחרי יוסף בכנען. ציטוט, וימות יוסף ביובל 46 בשבוע השישי בשנה השנית 2242, ויקברו בארץ מצרים וימותו כל אחיו אחריו. ויצא מלך מצרים ללחם במלך כנען ביובל 47 ההוא בשבוע השני בשנת 2263, ויוציאו בני ישראל את עצמות כל בני יעקב מלבד עצמות יוסף, ויקברון בשדה במערת המכפלה בהר. וישובו רבים מצרימה, ומעטים נשארו מהם בהרי חברון, וישאר אביך עמרם עמהם. סוף ציטוט. מלך מצרי שניצח את מלך כנען פתח חלון הזדמנויות לקבור את בני יעקב בכנען. מסיבה לא ברורה, כולם נלקחו מלבד יוסף. זאת על מנה שעלו את יוסף בעת יציאת מצרים ככתוב בספר שמות. פריט מדע מעניין הוא שעמרם אבי משה ועוד כמה מבני ישראל נשארו בחברון. זה מתקשר לידיעה משונה משהו בספר דברי הימים. ציטוט. ובני אפרים שותה לך וברד בנו ותחת בנו ואלעדב בנו ותחת בנו וזבד בנו ושותה לך בנו ועזר ואלעד והרגו מנשי גת הנולדים בארץ כי ירדו לקחת את מקניהם. והתאבל אפרים אביהם ימים רבים ויבואו אחיו לנחמו, נלעתי קצת, וביתו שערה ותיבן את בית חורון התחתון ואת העליון ואת אוזן שערה. סוף סיפור. מי נולד בארץ? בני אפרים או אנשי גת? הלא ברור שאנשי גת נולדו בארץ. מדוע לציין זאת? כיצד אנשי גת הרגו את בני אפרים שאמורים להיות במצרים בכלל? כיצד בת אפרים בנתה ערים בארץ כשהיא אמורה להיות במצרים? יש לנו פה הד למסורת לפיה לא כל בני ישראל ירדו מצרימה. כלומר, לא כל בני ישראל באו מבחוץ. היה רכיב מקומי בעם ישראל. רכיב שלא יצא ממצרים כי הוא מעולם לא ירד אליה. את הקושייה הזו בספר היובלים פתרו בחוטבם שהיו כמה שחזרו ארצה עוד הטרם שיעבוד מצרים. זאת ועוד. ספר היובלים נתן הסבר הגיוני לחשש פרו מהצטרפות בני ישראל לאויבי מצרים. הלו פרו נלחם במלך כנען. משפחת יעקב הגיעה מכנען. לך תדע. זהו הרקע לשעבוד מצרים. בתורה נכתב, ציטוט, ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו. הבה נתחכמה לו, פן ירבה והיה כי תקרנה מלחמה, ונוסף גם הוא על שונאינו, ונלחם בנו, ועלה מן הארץ. וישימו עליו שרי מיסים למען ענותו בסבלותם, ויבן ערי מסכנות לפרעו את פתאום ואת רמסס, וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. ויקוצו מפני בני ישראל, ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך, וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים, וכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. סוף ציטוט. בעל היובלים כהרגלו הוסיף פרטים. ציטוט. ויגבר מלך כנען למלך מצרים, ויסגור את שער מצרים, ויחשוב, מלך מצרים הכוונה, מחשבה רעה על בני ישראל לענותם, ואומר אל אנשי מצרים, הנה עם בני ישראל פרו ורבו מאיתנו. הבה נתחכמה לו, פן ירבו ועינינו בעבודה, פן תקראנו מלחמה, ונלחמו הם בנו, ופן יבספו על האויב ועלו מארצנו, כי לבם מופניהם לארץ כנען. וישם עליהם שרי מיסים לענותם, בסבל, ויצבו ויבנו ערי מסכנות לפרעו, את פתאום ואת הרמסס, ויבנו את כל החומות וכל הקירות הנופלים אשר בערי מצרים, ויעבדום בכוח, וכאשר יענום כן ירבו וכן יעצומו. ויחשבו אנשי מצרים בני ישראל לטמאים. סוף ציטוט. לפי היובלים, החשש אינו רק ממלחמה, אלא מכך שהם פשוט יעזבו את מצרים. בנוסף סופר, כי בני ישראל שיפצו חומות וקירות נופלים. מחשבת בני ישראל כטמאים בעיני המצרים נלקחה מהקטעים הבאים בתנ"ך. ציטוט בדילוג בין פרקים. ויחץ פניו, יוסף הכוונה, ויצא ויתאפק ויאמר, שימו לכם, וישימו לו לבדו, ולהם לבדם, ולמצרים האוכלים איתו לבדם, כי לא יוכלון המצרים לאכול את העברים לחם, כי תועבה היא למצרים. דייקתי לפרק השני. והיה כי יקרא לכם פרו ואמר, מה מעשיכם? ואמרתם, אנשי מקנה היו עבדיך מנעורנו ועד אתה. דילו קטן, בעבור תשוב בארץ גושן, כי תועבת מצרים כל רועי צון. סוף ציטוט. עבור העיקרים, והמצרים היו בהחלט עיקרים, רועי הצון הנבדים הם אויב ערמומי ומסוכן. בתורה, תורה תחילת חיי משה כך, ציטוט. ותר האישה, יוכבד, זה קרה לאחר גזירת פרו, כן? ותלת בן, ותרא אותו כי טוב הוא, ותצפנהו שלושה ירחים, ולא יכלה עוד הצפינו, ותיקח לו תיבת גומה, ותחמרה בחמר ובזפת, ותשם בה את הילד, ותשם בסוף על שפת היאור. ותצב אחותו מרחוק לדעה, מה יעשה לו? ותרד בת פרעו לרחוץ על היהור, ונערותיה הולכות על יד היאור, ותר את התיבה בתוך הסוף, ותשלח את עמתה ותיקחיה, ותפתח ותראהו את הילד, והנה נער בוכה, ותחמול עליו, ותומר, מילדי העברים זה. ותומר אחותו אל בת פרעו, הילך וקראתי לך אישה מנקת מן העבריות, ותניק לך את הילד? ותומר לבת פרעו, לכי, ותלך העלמה, ותקרא את אם הילד, ותאמר לבת פרעו, הליכי את הילד זה והניקוהו לי, ואני אתן את שכרך, ותיקח האישה הילד ותניקהו, ויגדל הילד ותביאו לבת פרעו, ויהי לה לבן, ותקרא שמו משה, ותומר, כי מן המים ישיתיהו. ויהי בימים ההם, ויגדל משה ויצא לאחיו וער בסבלותם, וער איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, ויפן כה וכה, וער כי אין איש, ויח את המצרי ויתמנהו בחול. ויצא ביום השני, והנה שני אנשים עבריים ניצים, ויאמר לרשע, למה אתה כרעך? ויאמר הרשע, כן, מי שמך לאיש שר ושופט אלינו? הלהרגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי? וירא משה ויאמר, אכן נודע הדבר. וישמע פרעה את הדבר הזה, ויבקש להרוג את משה, ויברח משה מפני פרעה, וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר. סוף ציטוט. ביובלים יש כמה שינויים. לא שלא הייתם מנחשים את זה, כן? ציטוט מפי מלאך הפנים המדבר על משה. ובשבוע השביעי, בשנה השביעית, ביובל 47, 2303, ההוא בא אביך מארץ כנען, והולידך בשבוע הרביעי, בשנה השישית, ביובל 48, 2330. והימים ההם ימי צרה לבני ישראל, ויצב מלך מצרים עליהם להשליך את בניהם כל הבן הילוד היאורה. והשליחו כן שבעה ירחים עד יום הולדתך, ותצפנך עמך שלושה ירחים וידברו עליה. ותעס לך תיבה, ותחמרה בזפת ובחמר, ותשימה בעשב על שפת היאור, ותשימך בתוכה שבעת ימים. ועמך תבוא בלילה ותניקך, וביום תשמור עליך מרים אחותך מהעופות. ובימים ההם באה תרמות בת פרעה לרחוץ ביאור, ותשמע את קולך כי תבכה, ותאמר לנערות אשר לה להביאך, ותביאנה אותך אליה. ותוצא אותך מהתיבה, ותרחם עליך. ותאמר לה אחותך, הלך וקראתי לך אחת מן העבריות אשר תגדל ותניק לך את הילד? ותאמר, לכי. ותלך, ותקרא לאמך ליוכבד, ותיתן לה שכרה ותגדלך. והיא כאשר גדלת ויעלוך אל בית פרעה, תהי לו לבן. וילמדך אמרם אביך ספר, וכחלותך שלושה שבועות, ויחל חצר המלאך. המלאך תאר למשה אירועים שמשה נכח בהם. לא ברור מדוע המלאך ראה לנכון לחזור על כך, אלא לטובת הקוראים. ונמשיך. ותהי בחצר שלושה שבועות שנים, עד יום צאתך מחצר המלכות, ותרם מצרי מכה רעך מבני ישראל, ותרגהו ותתמנהו בחול. והיא ביום השני ותמצא שניים מבני ישראל ניצים, ותאמר לרשע, למה אתה כרעך? ויקצוף איכר פה ויאמר, מי שמך שר ושופט אלינו? הלהרגני אתה אומר כאשר הרגת אתמול את המצרי, ותירא ותברח בגלל הדבר הזה. סוף ציטוט. הסיפור ביובלים שונה בכמה פרטים מהסיפור בתורה. אבי של משה חזר מכנען, הד למדרש, לפיו אמרם גירש את יוכבד ואז נסע אותה שוב, היה משלשין על יוכבד, שילדה בן, הסבר מדוע היא נאלצה לשים אותו בטבע, משה הונח בעשב על שפת היור, ולא ברור האם בין העשבים במים או ביבשה, בתורה, בסוף, כלומר, במים. משה היה שבוע שלם בטבע, ביום ישן ובלילה ינק. מרים שמרה עליו בפני העופות. בת פרעה נזכרה בשמה, פרמות, לפי המדרש היא בתיה, עוד צדיקה שנכנסה לגן עדן עוד בחייה. היא שלחה את נערותיה. נוסח המקרה הוא דו משמעי, ותשלח את עמתה, יד או משרתת, פה ביובלים זו משרתת. אמרם היה המחנך של משה שגדל בבית 21 שנה, 3 שבועות. זה מסביר כיצד הוא יודע שהוא עברי, ולפי התורה הוא גדל מיינקות בבית פרעה. בבית פרעה היה עוד 21 שנה, עד שיצא לטייל בחוץ. בא ליובלים ממית ממעשיה של בת פרעה. משה הונח ביבשה, כנראה, מרים שמרה עליו, לא נשקפה לו סכנת תביעה, ולא תנין תורה או היפופוטם לא ערני. בתורה נכתב, ואילה לבן. והיא העניקה לו את שמו. בעל היובלים לא קיבל את התפיסה הזו. הרי לא עליה לדעת שמשה רבנו, גואל ישראל, הוא מקבל התורה, התחנך אצל עובדי אלילים. לא! הכל נעשה בהשגחת אבי ואמו. בת פרעה הייתה רק שיפור דיור מבחינתו. הכל על מנת לנתק את משה ממורשתו אלילית לכאורה. לאחר בריחת משה ממצרים, הוא הגיע למדיין, הציל את הרעות, התחתן עם ציפורה, הגיע לסנה וחזר למצרים על מנת להושיע את בני ישראל. בדרך למצרים, במדיין ישנו בתורה סיפור מוזר מעט, ציטוט. וילך משה וישב אל יתר חותנו ויאמר לו, אל חנה ואשוב אל אחי אשר במצרים, וראה האדם בחיים ויאמר יתרו למשה, לך לשלום. ויאמר אדוני אל משה במדיין, לך שוב מצרים, כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך. ויקח משה את אשתו ואת בניו, וירכבם על החמור וישב ארץ המצרים. ויקח משה את מטה אלוהים בידו, דילגתי קצת, ויבע דרך במלון, ויפגשו אדוני, ויבקש עמיתו, ותיקח ציפור הצור, ותכרות את עורלת בנה, ותגע לרגלה, ותאמר, כי חתן דמים אתה לי, וירף ממנו. אז אמרה, חתן דמים למולות. סוף ציטוט. הסיפור לא ברור די צורכו. בואו נודע על האמת. אלוהים נתן למשה רשות, ואז רצה להמית אותו, קצת מזכיר את בלעם, את בנו. מה אוכלתו של משה? מדוע ציפורה היא שמעלה את בנה? דורות של פרשנים התמודדו עם הסוגיה הזו, וגם בעל היובלים. ציטוט. ובשנה השישית לשבוע השלישי ליובל ה-49, 2373, הלכת ותשב שם 5 שבועות ושנה אחת. ותשב מצרימה בשבוע השני, בשנה השנית ביובל ה-50, 2410, ואתה ידעת את אשר יאמר לך בהר סיני, ואשר ביקש לעשות עמך השר מסתמה, בשובך מצרימה בדרך, בהיותך בסוכה, הלו בכל כוחו ביקש להורגך ולהושיע את המצרים מידיך. בראותו אותך כי נשלחת לעשות שפטים ונקמה במצרים, ואצילך מידו, ואז אותות ומופתים אשר נשלחת לעשות במצרים, בפרעה ובכל ביתו, בעבדיו ובעמו. סוף ציטוט. בעל היובלים פתר את כל הבעיות על ידי שינוי בסיפור. אין ציפורה, אין יתרו, אין התגלות בסנה, אין אדוני שמבקש להמית, אלא שר המסתמה. אין ברית מילה. ההתגלות בסנה סוגמה במשפט הסתום, ואתה ידעת את אשר יאמר לך בהר סיני. בתורה אדוני ביקש להמיתו, ביובלים אדוני הציל אותו. הלא לא יעלה על הדעת שאדוני רצה להרוג את משה או את בנו. כל החזרה למצרים, האותות לבני ישראל, המסע ומתן עם פרעה, הכל חסר. ביובלים מיד עברו למכות מצרים. הרי לא יעלה על הדעת שמשה רבנו ינהל שיג ושיח עם עובד האלילים הנחות הזה. לא. ישר מכות. ציטוט. ויעס אדוני בהם נקמה גדולה על אודות ישראל, וינגעם ויקם בדם, ובצפרדע, וביתושים, ובערוב, ובשכין רע פורח ואבועות, ובמתם במוות, ובאבני ברד אשר קילה בו כל הצומח להם, ובארבה אשר אכל את כל היתר הנותר להם מן הברד, ובחושך, ובבחורי אדם, ובהמה, ובכל אלוהם עשה אדוני נקמה וישרפם באש. והכל נשלח בידך למען תעשה, טרם יעשה, ותדבר למלך מצרים, ולפני כל עבדיו ולפני עמו, והכל היה כדברך, 10 שבטים גדולים רעים באו על ארץ מצרים, למען תיקום נקמת ישראל, והכל עשה אדוני בעבור ישראל, בבריתו אשר קראת עם אברהם, להינקם בהם כאשר יבידו מצרים בכוח. סוף ציטוט. מכות מצרים תוארו פה בקצרה וביובש. המקרא לא ברור מהן הכינים. בתרגום ה-70 נכתב יתושים וגם פה. זו מסורת פרשנית לגבי מהות הכינה. גם סדר המכות שונה מעט. גם צפרדי הכינים, הרוב שכין, ובמתם במוות, דבר, ברד הרבה חושך בחורות. השכין בא לפני הדבר. זה מזכיר מסורות אחרות על מכות מצרים מופיעות בספר תהילים. בתהילים ההנחת סדר המכות הוא דם הרוב צפרדיה הרבה ברד דבר חרון אפו בחורות, ואילו בתהילים קופי הסדר הוא חושך דם צפרדיה הרוב כינים ברד הרבה בחורות. בתורה נכתב, ובכל אלוהי מצרים אעשה שפטים. בעלי עובלים פירש זאת כשריפתם. רק לאחר פירוט המכות בעלי עובלים נזכר במרכאות שמשה הגיע לפרו על מנת להזהירו. הרי אין עונשים אלא הם מזהירים. אז בעל העובלים מתקן את הרושם הראשון, כאילו כל מכות מצרים יהיו מוכתבות מראש, ושפרו לא יכול היה אלא לסרב. הבחירה החופשית, כן או לא. ויש גם הסבר רגיוני. המכות הן נקמה על השיעבוד. במסגרת מכות מצרים סופר, ציטוט, ויקרא גם פרו לחכמים ולמחשפים, ויעשו גם הם בחרטומי מצרים, בלהתיהם כן. ושליחו איש מתהו ויהיו לתנינים, דילגתי קצת, ויהי אדם בכל ארץ מצרים, ויעשו כן חרטומי מצרים בלתיהם, עוד דילוג, ותכס את ארץ מצרים, ויעשו כן החרטומים בלתיהם, ויעלו את הצפרדעים על ארץ מצרים. סוף ציטוט. בפשוטו של מקרא עולה, כי לחרטומי מצרים יש כוחות אלוהים כלשהם. לבעל היובלים, קצת קשה עם זה, בעדינות. ציטוט. והשר מסתמה יתקומם עליך, ובקש להפילך בידי פרעה, ויעזור לחרטומי מצרים, ויעמדו ויעשו לפניך בלתיהם. הרע נתנום לעשות, והרפואה לא ירשנו להם להיעשות על ידם. ויקם אדוני בשכין רע, ולא יוכלו לעמוד, כי הבדנו מעשות גמות אחד. ובכל עוד הוא מופת, בו שר המסתמה, עד אשר יתגבר ויקרא למצרים, ירדוף אחריך, בכל חן מצרים, ברכבם ובפרשיהם, ובכל עמי מצרים הרבים. ואמוד בין מצרים ובינך ובין ישראל, ונצל את ישראל מידם ומיד המצרים, ויוציאים אדוני בחורבה, וכל העם אשר רוצים לרדוף אחרי ישראל, ירה אדוני אלוהינו בתוך הים, במעמקי תהום, תחת בני ישראל, כאשר השליחו אנשי מצרים את בניהם היאורה, ויעס נקמה. באלפי אלפיהם ואלף גיבורים ואמיצים תבו בעבור ילד אחד המומת אשר השליחו היאורה. סוף ציטוט. בעל העובלים ענה לשאלה, כיצד עובדי אלילים נהנים מכוחות אלוהים? הרי לא היה לאל הדעת. הסיבה? מלאכי האל הם שאיפשרו לחרטומי מצרים לבטא את הלהטים הללו. ככתוב, הרע נתנום לעשות, והרפואה לא הרשנו עליהם לעשות על ידם. זאת ועוד, ילדי העברים הושלחו לאיור ללא תגובה? לא עליה לדעת. הנקמה באה בעת חציית ים סוף. המצרים טבעו בים. נקמה, מידה כנגד מידה. התורה מספרת על מספר חיילי פרעה שיצאו לרדוף אחרי בני ישראל, ככתוב, ויקח 600 רכב בחור בכל רכב מצרים ושלישים על כולו. כלומר 1800 איש לכל היותר, 600 כפול 3. בעל היובלים שדרג במרכאות את הכוח המצרי לאלפי אלפים. הרי האל הטוב והמטיב לא יבזבז נס כזה מפואר על כמה מאות אנשים. ציטוט. ובוים ה-14 ובוים ה-15 ובוים ה-16 ובוים ה-17 ובוים ה-18 היה השר מסתמה אסור ועצור מאחורי בני ישראל למען לא יסטין לשון שטן על בני ישראל. ובהם ה-19 פיתחנוהו למען יעזור למצרים לדוף אחרי בני ישראל, ויכביד את ליבם ויחזקם, ויתחזק מת אדוני אלוהינו להכות את המצרים ולהשליחם בתוך הים. ובהם ה-15 אסרנו לבל ילשיל על בני ישראל, ביום אשר בו ישאלו כלים וסמלות מאנשי מצרים, כלי כסף, זהב וכלי נחושת, ויבוזו את מצרים תחת העבדות אשר העבדו מכוח, ולא יוצאנו בני ישראל ממצרים ריקם. סוף ציטוט. בעל היובלים סיפר, ששר המסתמה נאסר על ידי מלאכי הפנים בין י"ד עד י"ח בניסן, על מנת שלא יפריע בעת יציאת מצרים. בי"ט בניסן הוא שוחרר בהפוך על הפוך על מנת לדרבן את המצרים לרדוף אחרי בני ישראל. אני חייב להודות שיש סתירה מסוימת בין המעצר בי"ד בחודש למעצר בט"ו בו. בתורה נכתב, ציטוט, וחיזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם ויחדה בפרעה ובכל חילו, וידעו מצרים כי אני אדוני ויעשו כן. ויוגד למלך מצרים כי ברח העם, ויהפך לבב פרעה ועבדיו. סוף ציטוט. בעל היובלים התקשה לקבל את הרעיון שהאל הטוב והמתים גרם לאובדן פרעה סתם כך. זו שינה. כל העניין יוחס לשר המסתמה. בתורה סופר, ציטוט, ובני ישראל עשו כדבר משה, וישאלו ממצרים כלי חסף וכלי זהב וסמלות, ואדוני נתן את חן העם בעיני מצרים, והשאילום והנטלו את מצרים. סוף ציטוט. בעברית זה נקרא גניבה. חזל ניסו לטשטש את הבעייתיות שבעניין, ציטוט מהתלמוד בתרגום חופשי לעברית. שוב פעם אחת באו בני מצרים לדון עם ישראל לפני אלכסנדרוס מוקדון. אמרו לו, הרי הוא אומר, ציטוט מספר שמות, ואדוני נתן את חן העם בעיני מצרים וישאילום. עד כאן מספר שמות. תנו לנו כסף וזהב שנטלתם ממנו, מאיתנו הכוונה. אמר גביהו בן פסיסה לחכמים, תנו לרשות ואלך ואדון עמהם לפני אלכסנדרוס. אם ינצחוני, אמרו להם, הדיוט שבנו ניצחתם. ואם אני אנצח אותם, אמרו להם, תורת משה רבנו ניצחתכם. נתנו לרשות והלך ודן עמהם, אמר להם, ואיכן אתם מבין ראיה? אמרו לו, מן התורה, אמר להם, אף אני לא אביא לכם ראיה אלא מן התורה. שנאמר, והנה ציטוט נוסף מספר שמות, ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו-400 שנה. עד כאן ספר שמות. תנו לנו שכר עבודה של 60 ריבו ששעבדתם במצרים 30 שנה ו-400 שנה. אמר להם אלכסנדרוס מוקדון, החזירו לו תשובה. אמרו לו, תנו לנו זמן שלושה עמים. נתן להם זמן, בדקו ולא מצאו. סוף ציטוט. ביובלים יש לנו את אחת הדוגמאות הראשונות, אם לא הראשונה, למדרש הזה. בני ישראל לא גנבו מהמצרים, אלא פשוט פדו את כל השכר במכה אחת. על מנת שבני ישראל יקבלו את שכרם, הרי שר המסתמה נאסר, ולא יכול היה לסייע למצרים. למרות ההצדקה, מי שאחראי לכך הם מלאכי הפנים ולא אדוני. החשש שמה ידבק רבב כלשהו באל, גרם לבעל היובלים לשנה את תרגיל העוקץ הזה. ופה תם ספר היובלים וגם הסדרה המופלאה שלנו. ספר חיצוני שלא נכנס לתורה ושהיה פופולרי למדי בימי בית שני. אני מאוד נהניתי להכין את הסדרה, אני מקווה שגם אתם. בתכנון לעתיד הרחוק, בנוגע לספרים החיצוניים, יש את ספר יהודית וספר חנוך, אבל ייקח זמן. אני רוצה להתמקד בסדרה ההרודיאנית, וכן בסיפורים מהתקופה שבין מרד בר כוכבא לבין העלייה הראשונה. כלומר, הרבה שאינם בני ברית. זהו עד כאן, מלאך הפנים, ספר היובלים חלק 11 ואחרון. תודה לכם שהזנתם בסבלנות לסדרה הארוכה הזו. תודה לחברי מועצת החכמים שנסעו בעול התיקונים ולא נשברו לרגע. הגידו בגת ובשרו בחוצות אשקלון, שתשמחנה בנות יהודה שתעלוזנה בנות ישראל. אנא שתפו והפיצו את שם ההסקט ברחבי החלד והיקום. הכי טוב להזין להסקט מתוך אתרי ilanabc.co.il, אבל גם מסומני ההסקטים האחרים יעשו את העבודה. ברובם. ההסקט זמין גם בערוץ היוטיוב הקרוי דברי הימים לנוחות הקהל הרחב. מי שגם זמין הוא ערוץ הטיולים שלי הקרוי אילן אבקסיס. אני קורא לכם ומפציר בכם להירשם כמנויים בערוץ. גם תחזו בנפלאות ארצנו בליווי הידע הנרחב שלי, וגם תהיו מסמר הערב בכל אירוע חברתי. אודה לכם מאוד אם תשתפו ותפיצו את הבשורה על פועלי רב השנים, ועל התוכן האיכותי שנבנה פה, בעמל רב, אריח על גבי לבנה. ככה כן בונים חומה. אם אתם רוצים לפנק מכרים ויקירים דוברי אנגלית, הרי לכבודם יש את ערוץ היוטיוב באנגלית שלי, הקרוי אילן אבקסיס, באותיות אנגליות כמובן. הדול הוא אילן, כרוכית ilanabc.co.il. גם טופס צור קשר הבנומנם זמין באתר, אך לטופס אין כל בעיה שתעירו אותו בשנת היופי שלו. אני ממליץ בחום להצטרף לרשימת התפוצה של ההסקט בוואטסאפ. שם תמצאו קישור לפרקים החדשים ולפרקים סרטונים קצרים מרחבי ארצנו המופלאה והמרתקת. מי שחפץ או חפצה לתמוך ולעודד יוצרים ותיקים מוערכים ועצמאים כמוני, מוזמן ומוזמנת לעשות זאת בשלושה מסלולים לבחירה. א', תמיכה רוחנית. האזינו לפרק או כל תוכן אחר שאני מעלה, כמתנה ממני אליכם ועליכן. בתמורה אשמח לחיבובים, לייקים, שיתופים והמלצות. ב', תמיכה כספית במחיר עלות הפרק, 13 שקלים. כנגד מספר שבטי ישראל. לא התבלבלתי, אם תספרו טוב תגיעו ל-13. ג', סכום כאוות נפשכם ונפשכן. ניתן לתמוך בביט, פייבוקס 052-3464-376, או פייפל, אהב קו תחתון, סן קו תחתון, אוף קו תחתון, אומרי, כרוכית, וואלה, נקודה סיור נקודה אין. נא לציין האם יש צורך בחשבונית, אחרת אני מוציא חשבונית, אך לא תמיד שולח. ספרי, הסגן של ברקוך ומספרי שתיים בהיסטוריה, הספר על הרציחות הפוליטיות והתנ"ך תובנות לחיים, זמינים לרכישה באתר שלי. מתנה מושלמת למי שאתם חפצים בעיקרו, כולל אתם עצמכם, כן? הספר השלישי זמין גם בחנויות הספרים ברחבי הארץ. מובן שכדאי ורצוי מאוד להזמין אותי להרצות אצלכם בארגון, חוג בית או כל מסגרת משלמת אחרת שתמצאו לנכון. ומעל הכל, סיורים, סיורים, סיורים. קחו אותי להדריך אתכם בארץ המדהימה שלנו. פרק הבא בדברי הימים יעלה באלף במרחשבן. שם הפרק, בזעם תצעד ארץ, על רש השביעית. להתראות.